שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים לשוחח היום עם הרב לייטמן על דמות הצבר שהייתה פעם, קמה והתפוגגה לה מתישהו, ועל דמות הישראלי החדש שאולי מצפה לנו קדימה באופק. ננסה להבין איך הוא מסתכל על התהליך הזה של בנו ארצה, הקמנו לנו איזה מיתוס, המיתוס התפוגג, מה יהיה המיתוס הבא, לאן ישראל הולכת, מי הוא הישראלי החדש, זה מה שאנחנו מחפשים, וזה לא דיון פילוסופי. אני מרגיש כאבא לארבעה ילדים, שהחיים שלנו, החיים הטובים שלנו, העתיד שלנו, הביטחון, השקט הנפשי שלנו, תלוי בזה, שלא נלך לאיבוד. יעל, בואי, תפתחי בבקשה.
אז באמת הגענו לארץ מהרבה מאוד מדינות ברחבי תבל, כדי לייצר כאן מציאות חדשה. רצינו אדם חדש, רצינו עם חדש, רצינו ערכים חדשים, רצינו תרבות חדשה, רצינו ליצור מציאות ישראלית חדשה. ויצרנו את דמות הצבר. דמות הצבר זו אותה דמות שהיא אנטיתזה לכל מה שקרה בגלות. הוא לא מתגונן, הוא לא מתגונן, הוא מגן על עצמו, הוא תוקף, הוא לוחם, הוא מדבר בשפת האם שלו היא עברית ולא איזה שפה אירופאית או איזושהי עברית עילגת. הוא שורשי, הוא אוהב את הארץ, הוא עובד את האדמה, הוא בריא, יש לו, הוא עובד תחת השמש עם הכובע טמבל שלו. זה דמות שאנחנו היינו בטוחים שהיא זאתי שתיצור לנו כאן מדינה אחרת, ארץ אחרת, תרבות אחרת. ואני רוצה באמת להתחיל עם השאלה, האם אתה רואה את האדם החדש שנוצר במדינת ישראל, איך אתה רואה אותו? איזה מין אדם חדש נוצר לנו פה?
קודם כל, ודאי שמזמן אין לנו אותו דמות של הבחור חזק, שזוף, עם כובע טמבל, עובד אדמה, עם טרקטור, עם זה ברור שלא. זה כבר זמנים עברו. וזמנים עברו, זה גם כן, אנחנו במאה ה-20 עברנו כל כך הרבה,
נכון.
מה שלא עברנו לפני זה. ולכן אין לנו כאן לשיר הזה, איפה בחורות האלה עם הקוקו סטרפן, כן? זוכר? שירים האלו. אז ודאי שאין לא בחורים ולא בחורות, לא, 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 לא בסגנון כזה. ודאי שמאוד רצינו שיצא לנו מישהו בריא, שלם, חזק, גיבור, לא מפחד, לעומת אותו דמות הגלותית שהייתה לנו, ורואים גם היום את זה, במיוחד קהל החרדי נגיד, כן? אותה דמות שלא לא, לא משתנה. רצינו שיהיה אחרת, כן? שיהיה בריא, חזק, בטוח. שיודע לעבוד אותם שתי רגליים ולספק לעצמו כל מה שצריך ולהתקיף במקום לפחד. הגענו לזה. ואחר כך העולם המשיך הלאה. וגם כן אנחנו המשכנו הלאה. ואותו הצבר, הוא הפך להיות כבר למנהל הבנק, לעורך דין, לרואה חשבון, לכל מיני כאלה. הוא התחיל לעסוק בכל מיני דברים שכבר לא אכפת לו מה שקורה כאן בארץ, אלה גם יש חול וכו' וכו'. בקצור, העולם מתקדם, אנחנו לא יכולים להגיד לטוב או לרע, אלא מתקדם. ולכן אנחנו כבר לא רואים את אותה צורה, רק מה שבעיה היא שאנחנו לא טיפלנו. אם באותו צבר שהגענו מהגלות, רצינו מאוד שילדים שלנו הם יהיו אחרים, שהם יהיו חזקים, גיבורים, ממש גסים אפילו, אבל כאלו, לעומת מה שהיה קודם, אנחנו הפסקנו לטפל בהם.
מה זה אומר? מה הפסקנו לטפל?
כאילו אנחנו חשבנו שזהו, היתר זה יוצא מעצמו.
הפסקנו מאיזה... לחנך? הפסקנו
לחנך,
מה?
כן, לחנך אותם. הגיעה תרבות זרה, מערבית, התחלנו בעצמנו גם אנחנו, וגם החיים נעשו יותר קלים, יותר יפים, יותר טובים. הצלחנו כביכול במלחמת ששת הימים, שגרמה לנו דרך אגב הרבה צרות, בגלל שאנחנו הצלחנו. אנחנו התחילה הגאווה הזאת, ואכפתיות וכו'. והחלום הזה הוא לא שתנפץ, אלא אנחנו הפסקנו לטפל בזה. ופתאום אנחנו רואים שגדל איזה בחור, במקום אותו עם כובע טמבל וחזק ובריא ומוכן להכל, למען מולדת, למען המשפחה ולמען הכל, הבחור שלא אכפת לו כלום, שהוא מצפצף על כולם, הוא הולך עם קעקועים, הוא עושה כל מיני דברים, הוא... העיקר זה להראות האכפתיות שלו דווקא לכולם. יחד עם זה שהם ילדים טובים וחכמים ורגישים בפנים, אבל החיצוניות הזאת היא הורסת את הפנימיות. לא נותנת לפנימיות ממש לצאת וקצת במשהו לקבוע איזה צורה. וזה היה די בולט שנים רבות. ונראה לי שאנחנו בזמן האחרון, טוב, אנחנו עברנו גם כן מהצורה הזאת לצורה עוד יותר של הייטק, של כל הדברים, בכל זאת אנחנו מתפתחים. אמנם שהיחס הזה, אל תיגעו בי, עזבו אותי וכו' וכו', זה נשאר. רק בזמן האחרון אני רואה שבכל זאת, העדינות הזאת, שהיא מאוד אופיינית לעם ישראל, היא יוצאת החוצה שוב. ודור הצעיר, הוא כבר לא מנפנף באכפתיות, ואני ככה בפוזה כזאת ובפוזה כזה, אחרת זה לא... אולי יש עוד כמה רחובות שם במרכז תל אביב, אבל באמת זה כבר אנחנו עוברים לשלב הבא. זה מגיע מהרבה סיבות, אבל בסך הכל העולם שמשתנה, אנחנו משתנים. ולכן יש לי תקווה גדולה על זה שהצבר של היום הוא מוכן לשינוי הפנימי. שאפשר לגשת אליו, לשיב אותו עם כולם יחד במעגל ולדבר אותו על חיבור. על נחיצות החיבור בינינו. על לבנות מדינה חדשה, עם חדש. והוא לא יצפצף ויגיד, מה אתה, אי אפשר, עזוב אותי וזה, זה. עברנו, עוד לא לגמרי, אבל כבר אנחנו עברנו את השלב הזה של התגובה כזאת, גם מבפנים וגם מבחוץ. אנחנו נמצאים בכל זאת בחיפוש אמיתי איפה האותנטיות שלנו פנימית וחיצונה, והאם ניתן לעשות סוף סוף משהו או לא. הזמן משתנה, אדם משתנה, ומיוחד העם ישראל משתנה. לכן דווקא אני מזהה את זה באנשים, ואני מזהה את זה אפילו באלו במיוחד, שפעם היו כאלו הגיבורים, והיה כך נהוג, ועדיין יש לנו משהו כזה, והיום הם מתביישים אפילו כך לראות את עצמם. זאת אומרת, יש איזה מין... נטייה כזאת למצוא משהו חדש. איזה, בכל זאת שיהיה משהו יותר מבוסס, לא על הגאווה כזאת ילדותית, אלא בצורה יותר סולידית, מבוססת. הרשימות שבאנו, היינו הגן הרוחני שלנו, שפעם אברהם חיבר אותנו יחד, הוא בכל זאת מתעורר והוא דורש מימוש.
אם אני מסתכל על השינויים, על השינויים שעברנו בדורות האחרונים, אז דמות הצבר, הוא היה עובד אדמה, למשל.
כן.
הוא היה מוסר את עצמו עבור המולדת, עבור הקמת המדינה. היום הטרמינולוגיה הזאת היא כאילו לא רלוונטית בכלל.
לא רלוונטית בגלל שעובד אדמה היום זה פיליפיני, וכמה אנשים עם כמה מכונות, כן, שבחממות הם עושים לך את הכל החקלאות. אתה לא צריך לעבוד על איזה בגט ומזון, זה הכל בשפע. ברוך השם, אנחנו הראשונים בעולם בהייטק.
בדיוק. היום לא עובדים אדמה, היום חולמים לעשות אקזיט מוצלח בגיל 30. אתה מבין? ולהיות מסודר עד סוף הדורות. זה החלום הישראלי החדש.
למה שלא?
אני לא אומר שלא. אני לא בא בצורה ביקורתית שיפוטית. אני לא בא לתת ציונים למישהו. כולנו כאלה. היום ההקרבה של עצמי עבור המולדת, עבור החברה, עבור המדינה, זה ערכים שאולי ביום הזיכרון הם עולים לחלל האוויר, אבל בשגרת היומיום ובשיקולים ובהשבונות שאדם עושה בחיים הפרטיים שלו, של ילדיו, של משפטו, זה כאילו מזמן כבר לא רלוונטי. עכשיו, אני לא עושה הכללה שכולם כאלה. יש עדיין מתי מעט שהאידיאל באמת דוחף אותם לדברים.
אידיאל חומרי הוא חדש. משתנה כל הזמן, אבל בתוכו גודל אידיאל פנימי.
מה הגיבור הישראלי העתידי? אתה יכול לצייר לי אותו? הלכנו לאיבוד, זאת אומרת, הייתה דמות של צבר שכנראה הייתה צריכה להיבנות כדי שתקום כאן מדינה מכלום. כן. כמה מדינה? הדמות התפוגגה לה. היום שאני יושב לפעמים בהג או באיזשהו אירוע, עם הדור הקודם, הדור של אבא שלי, שהוא כבר מעל גיל 70, אני רואה שהם יושבים ביחד, שירה בציבור, הם מרגישים כאילו זה היה בהקמת המדינה, שעבדו בפרדסים, בערב ישבו בגורן, עשו מדורה, הם מושבניקים, הם קיבוצניקים. אני מבין שזאת הייתה הוויה שלהם. לילדים שלי אין כזאת הוויה, לא לי ולא לילדים שלי. מה הדמות הבאה שאפשר לצייר של... מהו הישראלי הבא? הצבר, אוקיי, סיים את תפקידו, עשה בנה לנו את המדינה. ישבו, מה הדמות הבאה?
ישבו בעיגול בגורן.
ישבו בעיגול בגורן? כן. הגורן במושב שבו אני גדלתי הפכה, אני יודע, לאיזה פארק שאז היה להם תבועות, היו מביאים אותם לגורן ובאים אז... עושים מדורה. עכשיו אין תבועות, אין הדשא. מדורה.
על אחד... הדשא ישבו בחצר, בביתים, בפארקים, בכל מיני מקומות, אנשים ירצו חיבור. אז יהיה חיבור דרך אינטרנט. אבל אנשים ירצו חיבור. הם הרגישו שדרך חיבור הם מקבלים כוח לחיות. רוח חיים. ההרגשה שזה ממלא אותם. זה לא בדיחות האלה, כמו שביום עצמאות בדרך כלל שם... או, אתה רואה אותם בטלוויזיה. אנשים רוצים רוח. זה מחפשים. האמת שכל העולם מחפש את זה. ובחוסר רוח אתה רואה סמים, דיכאון, התפרצויות, כל הטרור הזה, זה הכל מחוסר שביעות רצון, מחוסר מילוי הפנימי. הדור היום כבר מוריד מעצמו את הקליפה הזאת של איזה שריון כזה שאי אפשר לנגוע בו ולא אכפת לו כלום. הוא מחפש מילוי. ואנחנו מזהים את זה בכל היציאות שלנו כלפי העם. ואני מקווה שביום העצמאות הזה, שחוגגים אנחנו היום אותו, אנחנו... גם כן נגלה כזה יחס בכל מקום שניפגש עם העם.
מי הוא הגיבור הישראלי הבא? אתה יכול לצייר לי את הדמות שלו?
זה אדם שמבין שבחיבור עם האחרים הוא מגיע לסגסוג הגדול ביותר, לשלמות. יותר מלהגיע לפנסיה בגיל 30 ולסובב את כל העולם על האצבע ופתאום ולהיות ידוע ומוצלח, אלה להגיע לחיבור ודרך החיבור להצליח בהכל.
זה מה שחשוב לו בחיים?
שירגיש, הוא שואל אותי מהו גיבור העתידי. כן, שהוא ירגיש שזה הכי חשוב בחיים, כי דרך הנקודת החיבור הוא מגיע להכל. הוא בריאות וכסף והצלחה ואהבה ומשפחה לא דואג לכלום, כל העולם כביכול שלו, הוא חי בגן עדן, ובאמת כך ירגיש אם מגיע לחיבור עם אחרים. נוצר כאן כוח מיוחד כתוצאה, כי סימביוזה משני כוחות האלה, פלוס ומינוס, אגו שלנו, ועוד כוח החיובי שבא לנו מחיבור, שכוח שבא מחיבור החיובי, הוא מאזן את הכוח השלילי של הטבע שלנו, ואז אנחנו חיים בטוב, רוגע, ואפשר לעשות הכל. זה כמו שמחברים פלוס ומינוס, שני כוחות האלו למנוע, לחברה האנושית, או לעם ישראל, או אפילו לקבוצה קטנה, ואז מנוע הזה מתחיל לעבוד יפה וטוב. ואפשר להוציא משם איזה תופעות.
אז המוצלח, המצליחן החדש, בחברה החדשה שאתה מתאר, הישראלי המצליחן החדש, אתה אומר ככה, הוא לא חקלאי, הוא לא מהנדס, הוא לא רואה חשבון, הוא לא איש הייטק, הוא אחד שיודע להתחבר, הוא מומחה בחיבור, זה המצליחן החדש?
קודם כל, קודם כל. ודרך החיבור הוא מגיע גם לאייטק וגם למהנדס וגם לרואה חשבון וגם לכל דבר אחר. דרך החיבור. ואז הוא בונה חברה חדשה, תעשייה חדשה, עולם חדש.
אבל אתה אומר בעצם שהפוקוס שלו הוא לא בתוצאה הסופית, החומרית, של כסף, של אייטק או של איזושהי יוקרה. אלא
זה כי יוצא פועל ועדיין מתוך החיבור.
אבל בדיוק, הפוקוס הוא בעבודה...
כי המילוי שלו, המילוי שלו, הסיפוק שלו הפנימי, זה בא מחיבור עצמו.
אני רוצה להתייחס לעוד תופעה. בזמנו, הצבר, שהיה בקום המדינה, הוא היה איש מאוד חברותי. הוא ישב, כמו שאורן סיפר לפני כן, הוא ישב מסביב אל המדורה. הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה כל הזמן בחברה. החברה, הייתה הרגשה שהחברה נותנת לו כוח. זאת אומרת, תשמע, לבוא מאירופה, לישראל החמה הזאת, ולהתחיל לבנות, לסלול כבישים, או לעשות כל מיני עבודות, שמי חשב, סבתא שלי הייתה שותפה לכל הבניין הזה, גם סבא שלי. זה, זה, זה לא, אתה יודע, זה לא הגיוני, אבל הייתה איזושהי שמחה מתוך החברה הזאת, מתוך החברות שבתוכה הם ישבו. אחר כך עברנו לאיזושהי אמריקניזציה כזאת שהשתלטה על כל מה שקורה לנו פה, וככה התחלנו להתרחק אחד מהשני, היום אנחנו מפולגים, אין את אותה הרגשת אחווה הזאת שהייתה, ואתה אומר שאנחנו הולכים לחזור לאותו דבר,
לא,
רק ב...
לא, לא,
אז למה כן? למה כן?
אז אנחנו עשינו את זה מתוך האגו, מתוך כוח אחד השלילי שלנו, האגו שלנו, כדי לבנות ולהיבנות.
איך הכוח השלילי הזה יצר דבר כזה טוב של...
רצינו לעצמנו לעשות, וידענו שאחד בלי שני לא יכול, ואז היינו שמחים שיש לנו כתף של החבר, כי על ידי זה אני יכול להגן על עצמי, אנחנו מוגנים, אם אנחנו מתחברים יחד, זאת אומרת, החיבור שלנו היה מהכרחיות, מהכרחיות החומרית.
ההישרדות הבסיסית?
בטח. והיום לא, אין לנו הישרדות, אין לנו כלום. אלא אנחנו מגיעים לזה מתוך הריקנות הפנימית, שאחרי כל ההצלחות החומריות, בהכל, אני עורך דין, אני איש הייטק, אני רואה חשבון, אני מנהל הבנק, אני הכל. אני יכול לשבת בבית ולעשות מלחמה, אני יכול לשבת בבית ולהפעיל טילים ומה יש. מדינה כל כך קטנה היא מסוגלת להכל. אין? אבל, אין לי מילוי הפנימי. אני לא מרגיש את עצמי שאני מממש את עצמי. עד כדי כך שאת יכולה לתת היום לבני אדם משכורת טובה יפה, אמנם שגם זה לא כל כך, אבל נגיד. וכל מה שיש, והוא ירגיש את עצמו, בכל זאת, לא מסופק. הוא מגיע לא מהכרחיות לשרוד, כמו שהיה אז, אלא הוא מתחיל להיות יותר רגיש לחיבור, בגלל ש... בגלל איך להגיד לך, ריקנות הפנימית. וריקנות צור... הפנימית הזאת הוא כבר לא רוצה להסתיר אותה מתוך זה שהוא גאווה ולא אכפת לכלום, ואני הכל מלא, ואני מצפצף על לחם, אלה, ואני לא כמוהם וכן הלאה, כמו שאנחנו רואים את הפילוג העם הזה וכן הלאה, לא. אלה באמת מתייחס ברצינות. למצב שנמצא. כי סך הכל מדובר על האדם שרואה שהחיים הם מגיעים למקום ערק ללא תוצאה.
אבל גם זה אגואיסטי, גם זה הוא עושה מתוך...
בסדר, נכון, אבל הוא רואה שאין דרכים. אין דרכים אחרות. אם קודם כזה היה כך, שהיה חושב שעל ידי זה שהוא יבנה ויבנה וילמד וירחוש. היום, לשבת לבד בדירה, עם מחשב ופלאפון וטלוויזיה אולי, ו- 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 עם מיקרוגל, עם המקרר, אני לא זקוק לכלום, לא צריך לכלום. מה אני אעשה?
אז ההבדל הוא בעצם שאם בעבר, נראה אם הבנתי אותך נכון.
רצון לקבל שלנו התפתח, ודורש כבר מילוי יותר פנימי.
והמילוי הפנימי הוא חברתי היום יהיה? כן. הוא יהיה בחיבור בינינו? זה כן, המילוי הפנימי?
כן, את רואה, כולם מדברים היום על הבעיה החברתית.
נכון.
זהו. אפילו ראש הממשלה.
נכון.
זהו. שאף פעם דרך אגב לא דיבר על זה. היום מתחיל לדבר על זה. וכל החברה מבינה שבעיה שלנו, של עם ישראל, זה בעיה חברתית. הכל יש לנו. אנחנו יכולים להתקיים ולסגשג ולהגיע להישגים גדולים אם אנחנו נפתור את הבעיה, וההפך. אם אנחנו נשאיר אותה ככה בלי טיפול, אנחנו נדרדר עד כדי כך שלא יעזור לנו שום הצלחה בשום תחום.
אני רוצה לשאול לגבי הזיקה לארץ ישראל. אנחנו היום דור שני, שלישי שחי בארץ, וכעיקרון הזיקה שלנו לארץ, המשיכה שלנו לארץ ישראל, הייתה צריכה להיות יותר גדולה. אנחנו לא אותו איש גלותי שהגיע לארץ, אלא אנחנו כבר נולדנו פה. זה כבר המדינה שלנו. ואני רואה שדווקא קורה כאן תהליך הפוך. עם אותו אחד שהגיע מהגלות, הייתה לו איזו משיכה מאוד מאוד גדולה, ואחריות גדולה על הארץ, וזה היה בשבילו משהו מיוחד. אנחנו שחיים פה היום, כבר דור שני ושלישי, כאילו מזלזלים בזה. מוכנים לעזוב. אין את אותה...
נו, אז מה?
משיכה, את אותה...
אין לנו מה להצטער על מה שהיה. היו. זה עבר הזמן, ואנחנו אחרים, ואנחנו לא יכולים לדרוש מילדים שלנו, שהם יהיו כמונו.
ואותו ישראלי חדש, מתיות...
אני ישבתי בסירוף עליה 4 שנים. אני עשיתי שמיניות באוויר כדי לצאת. זה היה מצב מאוד קשה, מאוד מסוכן גם כן. כן? היו הרבה באותו זמן שנכנסו לבית סוהר. כן? הצלחתי ככה לברוח ככה בין הטיפות. ובשביל מה לי להגיד לילדים שלי שהם צריכים לעבור אותה הדרך?
אז ואותו ישראלי חדש, מה יהיה היחס שלו למדינת ישראל, לאדמה הזאת, למה שקורה?
חדש? יחס חדש? לא יחס כמוני?
דומה למה?
הוא לא צריך לנשק את המדינה, לנשק את הקרקע, ולשיר בפרדסים, ולשבת על חוף הכנרת, ולשיר הכנרת שלי וכן הלאה. לא.
מה כן?
יש לו גישה אחרת, הכרה אחרת, הבנה אחרת, הרגשה אחרת באוויר, באדמה. יש לו משהו, הוא תופס את זה בצורה אחרת, זה דור אחר. אי אפשר להגיע אליהם עם כאלה דברים. הם לא יכולים לשמוע את השירים האלו. איפה שירים החדשים שמדברים על הקשר למדינה? אני לא שומע אותם כל כך. שזה באמת שירים שנוגעים ללב של הצבר של היום.
הם כותבים שירים על לרדת לברלין.
נו, אז אתה רואה?
לא, אז זה שהמצב היום הוא מצב לא טוב, זה ברור לנו. לא על זה אנחנו שואלים. הדבר הבא, הישראלי הבא, גיבור הבא, מה הקשר שלו, מה היחס שלו לארץ ישראל?
גם כן לא ישראלי הבא, אלא ישראלי של היום. אני בטוח שיש בו את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים רק לדעת איך לעורר אותה. ולכן, לפני שאני הולך... להאשים אותו במשהו.
אני לא מאשים אף אחד בכלום.
אז אני, לא, אני מאשים.
במה?
את ההורים.
במה?
בזה שלא נתנו לו תמיכה נכונה, כיוון נכון. וכאילו גם כן אפשר להאשים אותם, כן. איך הם גדלו. זהו. אבל אנחנו צריכים להבין שמה שיש לנו היום, זה ודאי שאדם מקולקל, הצעיר המקולקל, אבל יש לו בפנים פוטנציאל מאוד רגשי גבוה, ואנחנו יכולים לפנות עליו, ובאמת הוא יגיב נכון, ונוכל לעשות, הכל תלוי בנו, הכל תלוי בחינוך.
הישראלי המצליחן שתיארת קודם, שהוא מבין שלמרות שיש לו מבחינה חומרית הכל, אבל בפנים עדיין יש רקנות שאותה הוא יוכל למלות רק בהתקשרות חדשה לאחרים, כן. שאתה קורא לחיבור, כן. מה היחס שלו למדינה הזאת שבאו?
תן לו עכשיו כאן חיבור, זה הוא לא יקבל באף מקום בעולם. לא בגרמניה, ובכל זאת לא באמריקה. אפילו ששם זה יותר יהודי מה שכאן. לא יקבל את זה. אני מכיר, אתה יודע, זה ידוע איך חיים שם אנשים. אם אתה תיתן כאן, כאן זה מקום המיוחד שיהודים יכולים להתחבר וזה ייעוד שלהם, ככה אנחנו נוצרנו כעם. אם אתה תיתן הרגשה הזאת, אתה מחיה את הפנימיות של האדם שנמצא. זה, 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 זה הנפש יהודי שמשתוקקת לחיבור. רשימו מה שנקרא אצלנו בחומת הקבלה. אם אתה תיתן לו את זה, הוא לא יוכל לרדת לאף מקום. כי זה הוא לא יקבל באף מקום.
מה יחזיק אותו כאן?
אותה נקודת החיבור. אותה הרגשה, מה שהוא מקבל מהחיבור.
זה כזה טוב?
הוא. זה ממלא את הכל, כל פנימיות האדם? בטח. בטח.
מה הוא הרגיש? לא הבנתי. מה יחזיק אותו כאן?
הוא הרגיש שיש לו מילוי פנימי, שבזה, במילוי הזה, הוא יוצא מקליפת הגוף שלו. הוא כאילו מרחף, הוא כאילו נפרס בכולם. כולם אחים, והוא איתם, והם איתו, כגוף אחד, כלב אחד, כהרגשה אחת. זה, 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 האדם מתפטר מכל המוגבלות של העולם הזה. הוא כבר מתחיל להרגיש את עצמו כאילו נמצא מחוץ לחומר. הכל על ידי נקודת החיבור.
בוא נסכם את השיחה שלנו, יש לנו עוד חצי דקה. היה לנו אלפי שנים יהודי גלותי, באנו לישראל, קמה דמות הדשה של היהודי הצבר שבנה כאן את המדינה, הלכנו לאיבוד. מה הדמות הבאה של הגיבור הישראלי?
דמות הבאה של גיבור הישראלי זה להיות רגיש לחיבור עם האחרים, ובתוך החיבור הוא יראה מיד, עד כמה שהדבר הזה מקנה לו רמת החיים החדשה. רמה חדשה של החופש, עצמאות וחום וביטחון, כאלו שלא יקנה את זה ולא ימצא את זה באף מקום.
תודה לך הרב לייטמן, תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבא שלנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.
תודה רבה.